אהלן לכל המטלים והמטלות, ואנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. ואני מקווה שאני תופס אתכם בזמן טוב, כי אנחנו בדרך לצאת לעוד איזושהי הרפתקה, ביחד עם אורי לירון, שיצא לטיול גדול אחרי צבא, למעשה הפך אותו לאיזושהי שגרת חיים של נוודות, שבדרך חוצה את כל יבשת דרום אמריקה, ובנוסף גם חוצה את אפריקה, בדרך עכשיו לאירופה, והיד עוד נטויה, עם חוויות מיוחדות, השקפת עולם שונה, פשוט בן אדם מרתק. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אנחנו באוויר. מה קורה, אורי? מה שלומך?
מעולה, מעולה. אורי.
אורי, אוקיי, אורי. אני צריך לבדוק את זה לפני ההתחלה של ההקלטה.
נכון.
כמה מתבלבלים, בטח כל היום.
תמיד. אורי, אורי, אורי.
אוקיי, אז רוצה שנייה להציג את עצמך? איך שאנחנו מתחילים?
כמובן. קודם כל, איזה כיף להיות פה, ואני מאוד שמח שאתה מערכתי. אני אורי, במקור ממודיעין, אני בן 25. שירתי בצבא 5 שנים, הייתי לוחם בחיל הים. ובעצם מאז שאני משוחרר אני מטייל בעולם, זה כבר כמעט 3 שנים שאני מטייל בעולם, לא ברצף.
ומגיל קטן היה בי את הרצון הזה לצאת ולטייל ולראות תרבויות, זה משהו שמאז שאני זוכר את עצמי חיכיתי לו.
וצדקתי, ידעתי שזה משהו שיעשה לי טוב, אפשר להגיד שהתמכרתי בקטע טוב לאורך חיים הזה. עכשיו אני במרוקו. הייתי שבוע שעבר עם המשפחה שלי אחרי המון זמן שלא ראיתי אותם, ועכשיו אני לבד.
אז אתה למעשה מגדיר את עצמך כנווד. אתה נווד לכל דבר. אתה לא טיול גדול אחרי צבא.
ממש לאחרונה, אתה יודע, הרבה זמן הייתי אומר, כן, אני בטיול ארוך, וממש לאחרונה כבר אמרתי, אוקיי, נראה לי שזה כבר עבר את השלב של הטיול ארוך, זה כבר אורך חיים, אני גם לא מתכוון לעצור בקרוב, אז כן, אני נווד.
וזה, אין לך איזשהו געגועים, לארץ, משהו, שאתה מחכה רק לחזור בשבילו? אין לך איזה רגש כזה?
קודם כל ברור שיש, ואני חוזר לארץ, זה לא שאני מטייל 3 שנים ברצף, גם הייתה תקופה של כמעט 50 שנה שגרתי בארץ בין לבין, עבדתי וחסכתי כסף מחדש. אני מתגעגע בעיקר לאנשים בארץ, למשפחה ולחברים, זה הסיבה העיקרית שאני חוזר לארץ לביקורים, אבל בגדול כל כך טוב לי ואני נהנה בטיולים, ברור שלא הכל ורוד ויש רגעים פחות קלים, אבל כל כך טוב לי שלא, לרוב טוב לי ואני לא מרגיש צורך לחזור.
אני רוצה שנייה אז באמת לחזור אחורה, בואו נחזור שנייה לטיול הראשון שלך. אתה יצאת לטיול הגדול, דרום אמריקה, קלאסה כזה כמו שכולם עושים, אבל כבר אז ידעת שזה הולך להיות נווד וזה הולך משהו להיות שונה?
אז שוב, באמת מגיל קטן, אני חושב שמגיל 10 פחות או יותר, הייתי מדבר עם אמא שלי ואומר לה, למה אני צריך לגור רק במדינה אחת? יש כל כך הרבה דברים, אני פותח היום את האינטרנט ורואה כל כך הרבה תרבויות וכל כך הרבה דברים בעולם שאני רוצה לראות. למה אני צריך להיות רק במדינה אחת בחיים שלי? אז תמיד ידעתי שיש בי איזה רצון אז יותר מהסביבה לצאת ולחקור את העולם. טסתי, כמו שאמרת, למרכז אמריקה בהתחלה, זה היה בשיא הקורונה, מעט מדינות בעולם קיבלו תיירים, ומקסיקו הייתה אחת מהם, אז פשוט הזמנתי כרטיס למקסיקו כשהשתחררתי, ובעצם הטיול הראשון שלי היה לחכות שעוד מדינות ייפתחו, וברגע שהן נפתחות לתיירים להגיע אליהם, וככה התגלגלתי. זה נכון שקלאסי לטייל בדרום מרכז אמריקה, אבל טיילתי כמעט 1.5 שנים.
וואו.
וטיילתי כל הדרך ממקסיקו ועד ארגנטינה, כמעט בכל המדינות בדרך. ושם בעצם הבנתי שאני בכיוון הנכון, התאהבתי באורך חיים הזה, והבנתי שמדהים לי להכיר מקומים, להכיר תרבויות, לנסות דברים חדשים שלא הכרתי. חזרתי בן אדם אחר לגמרי, והחלטתי שאני רוצה להמשיך עם זה.
וואי, זה כיף באמת, לגלות דברים חדשים על עצמך, במיוחד בטיול. וגלות כזה אורח חיים שהוא שונה ושהוא כן מתאים לך, זה באמת מיוחד. ואיך באמת נראים הטיולים שלך? אם אתה משווה זה לקלאסי, שאתה מכיר בדרום אמריקה יש הרבה קלאסי, שביל החומוס.
נכון. אז אני חושב שאני מצליח ליהנות מהכל, זאת אומרת גם כשאני מגיע למקומות נורא נורא מתוירים, או אפילו מקומות שיש בהם מלא מלא ישראלים, אני מצליח ליהנות מזה, ואני מנסה לעשות איזשהו שילוב, ומנגד אני גם נורא אוהב להתערבב עם מקומיים, ולמצוא את עצמי בכל מיני סיטואציות שאני ישן אצל מקומיים, אוכל אצל מקומיים. קוראים לי גם הרבה דברים שאני לא חושב שקוראים לרוב המטיילים, כי אני מטייל לבד, וזה בעצם תמיד דורש ממני להכיר אנשים, כי הדיפולט שלנו הוא לא להיות לבד כל הזמן, וכי הרבה פעמים אני מחפש את הקיצון, והרבה פעמים למדתי להגיד כן בטיולים. כשאני שומע איזה הצעה למשהו, אני הרבה פעמים אומר כן, ומוצא את עצמי בכל מיני סיטואציות שמשאירות אנשים פעורי פה.
טוב, אז אם העלית את זה כבר, אני חייב לשאול, אז מה למשל, איזה סיטואציות היו לך? בטוח שיש מלא, אז בוא תבחר אתה, כאילו, הכי, שתבער לי את הפה.
אז המסע השני שלי היה לאפריקה, טיילתי באפריקה חצי שנה, כל הדרך מקניה לדרום אפריקה. אז המדינה הראשונה הייתה קניה, ואפריקה מבחינתי היה באמת איזה, כשטסתי לשם, אפילו שכבר הייתי עם הרבה ניסיון טיול, איזה מין לאן אני טס, אני באמת לא יודע מה הולך באפריקה. ונחתתי בקניה, וקצת לפני שטסתי, קראתי טיפה באינטרנט וחיפשתי מידע לראות מה עושים בקניה ואיך מטיילים, ומצאתי איזשהו מידע על איזה קהילה שם שמאמינה שהם יהודים. הם לא באמת יהודים לפי ההגדרה, אבל הם מאמינים שהם יהודים והם מאוד אוהבים את ישראל, וזה היה משהו ממש ישן, כאילו מישהי כתבה על זה מ-2015, משהו כזה, עם איזה טלפון. שלחתי לטלפון הזה הודעה ב-SMS רגיל, כי תיארתי לעצמי שאין לו וואטסאפ, וקיבלתי תגובה שהוא נורא ישמח שאני אבוא לבקר. וככה בשבוע הראשון שלי באפריקה, נחתי בניירובי, הייתי בהלם תרבות משוגע, ומצאתי את עצמי נוסע לקהילה הזאת, ומצאתי את עצמי באמצע כפר באמת נידח בקניה, שאף תייר לא מגיע אליו, ופתאום יש שם איזה בית כנסת ענק, ואנשים אומרים לי איזה כיף שהגיע מישהו מארץ הקודש, אנחנו סיפרנו לכל הקהילה שהגעת, אנחנו נורא מתרגשים, ואני מוצא את עצמי עם 20 אנשים ששואלים אותי שאלות על ישראל, ומחכים לשמוע אותי, ואומרים לי כדאי שתכין נאום, מחר כל הקהילה מגיעה לפגוש אותך. אני אומר, אוקיי, אני באמת עוד בהלם תרבות, אני לא יודע מה, 5 ימים רק באפריקה, חזרתי לטייל אחרי תקופה, הכל נורא נורא מוזר לי, באמת טוב, יבואו מחר 20-30 אנשים, אני צריך לעשות להם נאום, זה קצת מוזר, ואני קם יום אחרי בבוקר, ואני פותח את הווילון של החדר, ואני רואה 500 אנשים, שהגיעו מכל רחבי קניה כדי לפגוש אותי, מחכים שאני אתעורר, וברגע שאני פותח את הווילון של החדר, מוחים כפיים ומתחילים להשתולל שקמתי, ומחכים שאני ארד למטה כדי ללחוץ לי את היד, ועשיתי נאום שם מול 500 אנשים, ואחר כך אנשים מהקהילה הזאת הזמינו אותי להתארח אצלם, והיה לי שבוע שפשוט טיילתי בכל קניה, כשאני עובר ממשפחה למשפחה, אז זה כזה חוויה, שמעתי, אוקיי, נעמתי הרגע מול 500 אנשים על ירושלים וחנוכה, ו...
אבל מה מדברים באמת? אני חושב על זה, מה אפשר להגיד שהוא יהיה מעניין?
אז קודם כל, כל הנאום באינסטגרם, אבל בגדול אמרתי להם שגדלתי בירושלים, שאני גר ליד ירושלים, מבחינתם זה ארץ הקודש, זה חלום חייהם לנחות ולגעת באדמת ירושלים, זה היה בדיוק חנוכה, סיפרתי טיפה על ההיסטוריה של חנוכה, מרד החשמונאים, אמרתי להם שאני מודה להם על זה שהם מתפללים לישראל, שאני בטוח שזה עזר לנו לנצח במלחמות שלנו, זה היה ממש, זה היה נאום של 3 דקות שכבש את ליבם.
וואו, סיפרת להם שהיית לוחם גיבור איפה היית בחיל הים?
סיפרתי להם שהייתי בצבא, הייתי בחיל הים, כן, סיפרתי להם שהייתי בצבא, ועודדתי להם על מה שהם עושים.
וואי, הם מתחרים אותך כאליל שם עכשיו.
זה היה סיטואציה קצת מצחיקה, כן, הסתכלו אליי קצת, הרגשתי קצת כמו משיח באותו בוקר, שאני פותח את הווילון ו500 אנשים מריעים.
זה באמת אבל מראה על איך אתה יכול לקחת הזדמנויות ולנצל אותם.
החוויה הזאת, אתה יודע, זה היה מבחינתי פתיחה כל כך משוגעת, אמרתי איך דברים יכולים לקרות יותר רזויים מפה, לא דמיינתי שאני נמצא את עצמי בסיטואציה שאני בכפר בקניה ו500 אנשים מחכים שאני אספר להם על השירות הצבאי שלי.
אז מה למעשה הקצב שאתה מטייל בו? אתה פשוט עובר כל פעם מנקודה לנקודה, או שאתה מחליט שנייה להישאר ולעשות דברים יותר משמעותיים בכל מקום?
אז אני עושה שילוב, יש לי תקופות שאני מטייל נורא לאט, ויש לי תקופות שאני מטייל קצת יותר מהר ועובר בין מקומות בתדירות יותר גבוהה. אחד משמעית, כשאני מטייל יותר מהר ואני עושה הרבה מעברים, אני מתעייף יותר, והגישה הכללית היא להישאר יותר זמן במקומות, ייתן לי יותר אופציה לחוות את התרבות, ליצור איזה שוק של מיני שגרה כזאת בתוך המקום, להכיר קצת מקומים, למצוא את המקום שאני אוהב לאכול בו ולישון בו, אבל יש גם תקופות שאני עובר מהר בין מקומות, ואני חושב שבגדול אם אני צריך להגיד איך שאני מטייל את זה, שאני פשוט למדתי להקשיב לעצמי, אני יודע לעצור ולחשוב עם עצמי מה באמת מתאים ונכון לי, בא לי להישאר פה, בא לי להמשיך הלאה, בא לי לטוס למדינה אחרת, ליבשת אחרת, נחמד לי עם האנשים האלה, לא נחמד לי עם האנשים האלה, ואולי זה אחד הדברים שגם כל כך התמכרתי להם באורח חיים הזה, שאני 100% מהזמן עושה מה שטוב ונכון לי, וזה גם גורם לי ללמוד ולהכיר את עצמי יותר.
איך אתה אבל מתכנן את הטיולים האלה קדימה? איך אתה למעשה בונה אותם? או שאתה יותר בכיוון של פרי ספיריט ופשוט לזרום עם הדברים?
אז עוד משהו שבאמת אימצתי והרגלתי את עצמי באורח חיים הזה, זה לא לתכנן המון קדימה. יש לי תמיד איזשהו בסיס, אני תמיד יודע לאן בגדול בא לי לטייל הלאה, גם כשאני מתוכנן אז יותר קל לטייל בתקציב נמוך יותר, מתכנן צעד אחרי צעד, אז אני לא יודע, לא, אני לא חושב שאני אטייל ככה כנבד את כל חיי, אני רוצה באיזשהו שלב כנראה לרכוש מקצוע כלשהו, אני לא יודע עדיין באיזה דרך ואני לא יודע בדיוק מה, יש כל מיני כיוונים ורעיונות, אבל כרגע אני רואה שזה טוב, שזה עדיין מרגש אותי ועדיין בונה אותי ועדיין מבחינתי זאת האוניברסיטה שלי כרגע, אז כרגע תכנונו להמשיך עם זה, עד שאני אחליט שנכון לי משהו אחר.
גם בסופו של דבר בטיול אנחנו לומדים הרבה מאוד כלים לחיים, זה לא תמיד כלים פרקטיים עכשיו רזומה לקורות חיים, אבל זה כלים פרקטיים שיכולים לשמש אותנו. זאת אומרת, לדעת איך לתקשר עם אנשים, ליצור שיחה, דיאלוג, להיות עצמאי, לנווט, להתמקח על דברים.
בטח, בטח. זאת אומרת, מי שמכיר אותי לפני שהתחלתי לטייל ואחרי שהתחלתי לטייל, זאת אומרת, פעם ראשונה שחזרתי, וגם בפעם השנייה שחזרתי לארץ, אמא שלי אמרה לי, אני צריכה להכיר אותך מחדש. אני ממש עובר תהליכים כל כך עמוקים בטיולים האלה, שאני משתנה המון. הפרספקטיבה שלי על העולם מתרחבת, מלראות כל כך הרבה תרבויות וכל כך הרבה אנשים. אני מרגיש שמכל בן אדם שאני פוגש, אני לוקח משהו שטיפה משנה אותי, טיפה בונה אותי. ומעבר לזה, האינטראקציה החברתית שלי משתפרת ומשתפרת במיליון סיטואציות חברתיות. אני נהיה בן אדם רגיש יותר לסביבה. אני לומד להסתכל על העולם בעיניים פתוחות יותר, לקבל תרבויות כמו שהם. אז כן, בטח, משתנה המון בטיולים. זה נותן לי המון.
אתה לא מרגיש, אבל אתה לא מרגיש שזה מתיש אותך באיזשהו מקום? כי אחד הבעיות באמת שאתה נווד ואתה עובר הרבה מקומות, אתה נפרד מהרבה אנשים בדרך.
פרידות זה תמיד קשה, זה משהו שלא נהיה יותר קל עם הזמן, זאת אומרת, תמיד שיש לי חיבור טוב עם אנשים ואני מתעלי איתם תקופה ואז מתפצלים, זה תמיד קשה. וכן, אין אורח חיים שהוא מושלם, ולכל אורח חיים יש חסרונות. מבחינת עייפות, אם אני מרגיש עייף ממעבר בין מקומות, אז אני מוצא איזה מקום שנחמד לי בו, ואני נשאר בו תקופה. בדרך כלל אחרי כמה שבועות, לא יותר מדי, אני כבר ממצא ורוצה להמשיך הלאה, כי מדגדג לי כבר להמשיך להיות בדרכים ולטייל. אבל הרבה אנשים, נגיד, שעושים טיולים נורא נורא מהירים, שבאמת עוברים בין מקומות כל כמה ימים, אני רואה שהם מתעייפים נורא מהר. הרבה אנשים שואלים אותי, איך אתה מטייל כל כך הרבה זמן ולא מתעייף? אז תשובה, אני מטייל לאט. בסוף אני לפעמים גר במקומות.
אז אתה למעשה גם לוקח בבית כלכלי את הדברים. אתה כן מסתכל איך הכי זול לעבור ו...
חד משמעית, חד משמעית. נגיד אחד הרעיונות שלי היו, אוקיי, אני טס למרוקו, אני יכול לקחת מפה מעבורת לספרד. אבל ברגע שראיתי שמערב אירופה יקר לי מדי, אמרתי, לא, לא. אני רוצה קצת טייל באירופה עכשיו, אבל האזור הזה יגמור לי את הכסף מהר. אז כן, ההיבט הכלכלי הוא תמיד שיקול.
אז עכשיו השאיפה זה בין מזרח אירופה, כמה שיותר זול ויותר זמן, נכון?
זה התכנון כרגע על הנייר. תהיה לי נחמד שם אני אשאר, לא יהיה לי נחמד, אני אחליף אזור.
אבל אתה קורא באינטרנט, אתה מתכנן לפני כן, מה אתה הולך לראות, מה אתה הולך לעשות?
אז האמת שכרגע אני חושב, אני הכי פחות מתוכנן שהייתי. ברגע שפגשתי כמה אנשים שאמרו לי, תשמע, אתה יכול ללכת לטייל בבלקן, זול, נחמד, שם הרבה תרמילאים, טבע, זה קנה אותי. בדקתי מעט מאוד. יש לי איזה תכנון כזה, אולי לנסות לטייל שם נטו בטרמפים, נראה אם זה יצליח לעבוד.
וואו, ואין לך איזשהו פחד? כי זה הרבה, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה הולך לבוא.
זה הרבה חוסר ודאות.
חוסר ודאות, זה המילה.
זה עוד משהו שחד משמעית הטיולים נתנו לי, להתמודד עם חוסר ודאות. לא, אני לא מפחד, כי ככל שאני מטייל יותר, אני פשוט מבין ורואה שאנשים הם טובים. תמיד יש אנשים, זאת אומרת, 99, אמרה שלי ש-99% מהאנשים הם טובים. כן, היו לי גם סיטואציות פחות נעימות בטיולים, אבל בכל מדינה שאני מגיע אליה, בכל אזור בעולם, אני פוגש באמת אנשים טובים, והחוויות שלי הן טובות. אז לא, אני לא מפחד, כי למדתי לסמוך על האינסטינקטים שלי, אני חושב. זאת אומרת, אני יודע להרגיש כשיש בן אדם שלא כדאי לי לסמוך עליו, ושיש בן אדם שאני יכול לסמוך עליו.
ואיזה סיטואציות למשל היו לך שהן היו פחות טובות? אם נעלה את זה עכשיו, שבדיוק דקרת את זה.
אז היו בעצם כמה פעמים שניסו לשדוד אותי. אני תמיד אומר שאם שומרים על כללי בטיחות קלאסיים, נזהרים יותר בערים גדולות, לא מסתובבים דברים יקרים בחוץ, לא מסתובבים בלילה, אפשר להיות בטוח בכל מקום בעולם. ובכל זאת היו כמה סיטואציות פחות נעימות. אז כשהסתובבתי בקייפ טאון בדרום אפריקה, ניסו לשדוד אותי עם סכין, זה היה באמצע היום, באזור יחסית בטוח. דרום אפריקה היא מדינה מאוד לא בטוחה, הפשע שם משתולל. והייתי צריך מאוד מאוד להיזהר שם, ודווקא בקייפטאון שהיא יותר בטוחה, במהלך היום זה מישהו שלף עליי סכין, ופשוט כאינסטינקט צרחתי והוא ברח, אז יצאתי מזה בזול, לשמחתי. באקוודור הייתה לי סיטואציה, גם זה היה בקיטו, בעיר בירה של אקוודור, לקחתי איזה אוטובוס שם בתוך העיר, והוא היה נורא נורא צפוף, אז עמדתי, וישבה לי ידי איזו אישה מבוגרת, לדעתי 60 פלוס, ובאיזשהו שלב אני כזה שם יד על הכיס כדי להרגיש את הארנק, ואני מרגיש יד, ואני מסתכל ואני רואה שכל המכנס שלי חתוך, והיא פשוט חתכה לי את המכנס עם סכין, בלי שהרגשתי, וניסתה לשלוף את הארנק, וגם שם תפסתי אותה כזה ברגע האחרון, כשהיד שלה כזה בדיוק נשלחה לכיוון הכיס. אז לשמחתי הרבה לא נשדדתי מעולם, אבל זה כן סיטואציות פחות נעימות. ובכל זאת, אני תמיד מסתכל על זה ש... כל דבר בא ללמד אותי משהו, וכל הסיטואציות האלה, גם אם ברגע האמת, ברגע שהן קורות, הן קצת פחות נעימות, זה היה איזה שיעור שהייתי צריך ללמוד, זה היה חלק מהמסע, וגם על הסיטואציות האלה אני לא מתחרט. ולא הייתי משנה.
מה אתה חושב שלמדת מהם, אבל למדת על זה שצריך להיות יותר זהיר וחשדן? כן, או...
אז קודם כל הסיטואציות האלה ישר העלו לי של אוקיי, אז אולי אני צריך רגע להעלות טיפה את הרמת זהירות שלי, ולשים לב יותר שאולי באזור הזה קצת פחות בטוח. ובית, כן. וגם עוד איזה משהו, פוטפול לא נשדעתי, אבל אני תמיד אומר שגם אם חלילה אני אשדד וגנבו לי הדברים, בסוף זה רק ציוד, כל עוד לא נפגעתי פיזית, לא קרה שום דבר. וזה גם איזשהו שיעור כזה.
נכון, לגמרי. אבל גם לאורך הדרך גם יש דברים שהם לא רק כספיים כמו שדידה, יש גם דברים של סכנה שאתה יכול להיפצע, ואתה יכול לחלות, ואתה יכול...
נכון, אבל, אבל גם בארץ אפשר להיפצע ואפשר לחלות. חליתי, הייתי חולה לא מעט בחול, והייתי מאושפז בלא מעט מדינות, היה לי טפילים בבטן בדרום אמריקה, הייתה לי חזרת באוגנדה, זאת אומרת, יש דברים פחות נעימים שקורים, אבל אין אורך חיים מושלם, וגם במדינת ישראל יש לא מעט תאונות, ולא עלינו יש פיגועים, יש טילים, זאת אומרת, תמיד יש חיים יש סכנות. אני בסוף נזהר, אני בסוף כן עושה איזושהי עבודת, אני לא פזיז ופשוט קונה כרטיס למדינה, ואני בודק שמה שאני עושה זה אפשרי, ואני באמת סומך על האינסטינקטים שלי גם, ובינתיים, האינסטינקטים שלי הובילו אותי נכון.
אז אם אנחנו נחזור שנייה באמת לרגעים של, מה שדיברת עכשיו, של תחלואה או דברים כאלה, אז הבעיה עם הדברים האלה שאתה קצת לבד, אתה במדינה זרה ואתה לא יודע איך צריך להתנהל שם, בית החולים, דברים כאלה, הם מקומות שלא תמיד הכי נעימים במקומות האלה.
לגמרי, לגמרי. אז שוב, אין אורך חיים מושלם מבחינתי. וכן, כשהייתי בסיטואציות שהייתי חולה בחול, או מאושפז בבית חולים עם עצמי, זה לא היה נעים. ואיכשהו עדיין, תמיד, היו שם אנשים שהיו לעזור לי. כשהייתי עם חזרת באוגנדה, זה היה כששבוע לפני זה הגעתי לאיזה בית יתומים, שפשוט התאהבתי באמא שמנהלת אותו, ובדרך ומה שהיא עושה שם, והחלטתי להישאר שם תקופה. ויצא כזה שבסוף פתאום אני חולה בחזרת ומאושפז, והאימא וכל הילדים שם באים ומביאים לי אוכל ודואגים ומבדים שאני בסדר, וזה פשוט החזיק אותי שם מבחינה נפשית. וכשהייתי חולה בפירו עם טפילים, זה בדיוק שחברים שלי היו שם, אז איכשהו האמרה שלי שתמיד בסוף הדברים מסתדרים. אז כן, להיות מאושפז במדינות עולם שלישי זה לא חוויה כיפית שאתה לבד, זה חוויה קשה. ושוב, אין אורך חיים מושלם, ובסוף מבחינתי היתרונות גוברים על החסרונות. גם להיות מאושפז בארץ זה לא נעים. נכון, שם יש לנו את הנוחות, שזה משהו שאנחנו מכירים, בשפה שאנחנו מכירים, אנחנו סומכים אולי יותר על הרופאים, המשפחה שלנו והחברים שלנו שם. אז יש חסרונות, אבל לכל אורך חיים יש את היתרונות והחסרונות שלו.
אז יש לך באמת איזשהו מיינדסט שהוא שונה כזה, שאתה באמת יודע לקבל נכון סיטואציות כאלה. זה משהו שאתה עובד עליו, או עבדת עליו, או שזה משהו שנבנה, החוסן הזה?
אני חושב שזה משהו שנינה, שוב, גם לי יש רגעי משבר מאוד קשים, גם בסיטואציות כאלה, גם בסיטואציות של בדידות, כי אני הרבה פעמים מטייל במקומות שהם פחות מתוירים, ומוצא את עצמי המון זמן לבד. האורך חיים שלי הוא אפילו אולי קצת יותר קיצוני למעלה ולמטה, מבחינת מצבי רוח מאורך חיים רגיל, אני יכול למצוא את עצמי בסיטואציות מדהימות, שממלות אותי ועושות לי כל כך הרבה טוב ואושר, שאני הולך אחרי הלב שלי והחלום שלי, ולמצוא את עצמי יומיים אחרי זה באיזה עיר, לא בטוחה, לבד, בודד ולא מרגיש טוב. אז זה לפה ולפה, אבל כן, אני מרגיש שככל שעובר הזמן, אני מצליח לאכול סיטואציות בצורה יותר טובה, להתמודד עם האי-וודאות ועם הלבד. אז כן, זה משהו זה כמו שריר, זה נבנה עם הזמן.
זאת, אתה מאמן את עצמך באמת. ואם אנחנו נגיע שנייה עכשיו בטיול של אפריקה, כי זה טיול שהוא לא קלאסי, אין שם הרבה מאוד תיירים, אין שם הרבה מאוד ישראלים בכלל, אז בוא תיקח אותי שנייה לטיול הזה, איך התחיל, מה התחיל, למה אפריקה?
אז האמת שכל העולם מעניין אותי, אני תמיד אומר שיש 197 מדינות והייתי שמח לטייל בכולם ולראות את כולם, כי אני בטוח שלכל אחת יש משהו שיכולה לתת לי ולהראות לי שעניין אותי, אבל אפריקה תמיד הייתה איזה מין סימן שאלה גדול כזה, איזה יבשת שאף אחד לא מטייל בה, שכשהיא מדברים עליה זה תמיד בהקשר של עוני, מחלות ופשע, והיה לי ברור שזה לא באמת הדבר היחידי שקורה שם, ומשהו בי תמיד סקרן אותה. אז שוב, כשהשתחררתי והתחלתי לטייל, לא הייתה אופציה בכלל, הייתה הקורונה, ואני גם מאוד שמח שלא התחלתי בה, כי זה באמת טיול שהוא הרבה יותר מאתגר. אבל אחרי הטיול הגדול הראשון שלי, בעצם ידעתי שהטיול הבא הולך להיות אפריקה. לא ידעתי בדיוק איפה ואיך, אפריקה זה יבשת עם 54 מדינות, ולא ידעתי בדיוק לאיזה אזור אני הולך. ובסוף כזה יצא, טוב, יש טיסות זולות לקניה, הזמנתי טיסה לקניה, ויצא באופן לא מתוכנן, שבלי לטוס אפילו פעם אחת הגעתי עד דרום אפריקה, זאת אומרת חציתי כמעט את כל מזרח ודרום היבשת, מניירובי העיר בירה של קניה עד קייפטאון בדרום אפריקה, בלי לעלות אפילו על מטוס אחד.
וואו, וכל זה איך? זה לא ברגל בטח?
לא, לא ברגל, הכל בתחבורה ציבורית, תחבורה ציבורית אפריקאית, מדי פעם טרמפים, אבל בגדול תחבורה ציבורית. זו הייתה הדרך היחידה שטיילתי בה, חציתי את כל הגבולות יבשתית, הייתי ב-11 מדינות בטיול הזה.
וואו, ואיזה מדינות הכי זכורות לך, או דברים מסוימים ש...
המדינות שהכי נכנסו לי ללב באפריקה היו אוגנדה, מלאווי ולסוטו. זה שלוש מדינות מאוד 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 עניות, שמבחינתי היו הגרסה המוחצנת של מה שראיתי בכל מקום באפריקה, שאנשים עניים, אבל נורא נורא מאושרים ונורא נורא טובים, כמו שלא ראיתי בשום מקום בעולם.
אתה חושב שיש לי איזשהו סוד מסוים שגורם להם ככה להיות מאושרים מהחיים?
הייתי עסוק בזה המון. אני חושב שהעוני הרבה פעמים מבודד אותם, הם לא מכירים משהו אחר. זאת אומרת, יש להם את החיים הנורא נורא פשוטים שלהם, הרבה פעמים בלי חשמל, בלי טלוויזיה, באמת חיים מהיד לפה, ומבחינתם זה מספיק. הם בריאים, יש להם משפחה, והם לא צריכים יותר מזה. הם לא מכירים משהו אחר. כשאנחנו בתרבות והחברה המערבית, הרבה פעמים יכולים לפתוח את הטלפון ולראות כל מה שאנחנו רוצים, שפע ואושר שאנחנו רק יכולים לדמיין אותו, ולהם אין את זה. וזה כנראה מביא אותם לאיזה סיפוק כזה.
היום הם כן נחשפים מאוד, הם מאוד נחשפים היום דווקא לעולם המערבי, חלקם יש להם טלפונים סולאריים ופייסבוק ו...
ברור, ברור, זה לא מבודד כמו פעם, אבל עדיין זה לא כמונו, הם לא תקועים כל היום בטיק טוק. בהרבה כפרים שהייתי בהם יש טלפון אחד שחור לבן כזה של פעם למשפחה, ואם הם רוצים להטעין אינטרנט אז הם כזה צריכים ללכת לקנות, הם כל פעם קונים 50 מגה. החיים שם מאוד מאוד שונים ממה שאנחנו מכירים. אז הם עדיין לא, ברור, הם לא מנותקים, הם יודעים שיש עולם בחוץ, אבל עדיין לא ברמה של כמו שאנחנו מחוברים.
ואיך הם מתייחסים לאיש מערבי לבן שמגיע, חיצוני?
וואה, זאת שאלה נורא נורא מורכבת שאני יכול לדבר עליה, נראה לי שלושה פרקים ברצף, זה אחד האתגרים הקשים באפריקה. בגדול, המקומים היו נחמדים ועדיבים ב-100% מהמדינות שהייתי בהם. באמת, פגשתי את האנשים הכי טובים ומקבלים שראיתי בחיי. אבל מנגד, יש מורכבות בסיטואציה בין האדם הלבן לשחור באפריקה. בעצם, היסטורית, כל המדינות האלה היו קולוניות, נשלטו על ידי האדם הלבן והמערבי, ומשהו בזה נשאר שם עדיין. ובעצם עדיין, הרבה פעמים מסתכלים על איש לבן באפריקה, גם כמישהו עשיר, והרבה פעמים בחוסר פרופורציה מטורף, כי אין ספק שאנחנו עשירים. אם יש לך 100 שקל, אתה הרבה יותר עשיר מהרבה מאוד אנשים באפריקה. אני חושב שלכולנו יש 100 שקל. אבל מעבר לזה, אין להם פרופורציה. זאת אומרת, אנשים שם הרבה פעמים היו אומרים לי, "תגיד, אתה יכול לקנות לי אייפון? אתה יכול לשלם לי, לקנות לי בית ב-3,000 דולר?" כי באמת אין להם שום פרופורציה. ומעבר לזה, הם גם באמת מסתכלים עליך עד היום כמישהו נעלה. וזה משהו שהיה לי מאוד קשה.
מה זאת אומרת נעלה, מבחינתם?
הם הרבה פעמים רואים איש לבן, ומבחינתה אתה יותר טוב מהם. זה נורא עצוב להגיד, אבל הם עדיין חווים את זה הרבה פעמים. יכול לספר נגיד איזו סיטואציה קיצונית שהייתי בזימבבואה, טיילתי שם עם תיירת שפגשתי, והלכנו ברחוב, ובאה אליי איזו אישה, ואמרה לי, סליחה שאני מפריעה, אבל הילדה שלי חולה, אתה יכול אולי לגעת בה? הסתכלתי עליה, למה אני לגעת בה? והיא אמרה לי, כי אתה לבן, ואני יודעת שאתה יכול אולי לרפא אותה. זאת אומרת, עדיין קיימים שם כל מיני אמונות כאלה, שיש לנו איזה כוחות על, ואנחנו נעלים מהם, וזה היה קצת קשה לראות, ועצוב.
זו סיטואציה מאוד בעתית מה שאמרת פה, כי מצד אחד אתה לא רוצה להחזב אותה, ואתה רוצה לעזור לה, מצד שני אתה מטפח בה איזושהי תקווה לא נכונה. אז מה עשית באמת בדבר הזה? מה החלטת?
אוי, זה היה כזה באותו הרגע, ולא היה לי מספיק זמן לחשוב בכלל, אז אמרתי לה כאילו, ואני לא יכול לעזור, והיא אמרה לי, לא, בבקשה תיגע בה, בבקשה תיגע בה, אז נגעתי בילדה, ואמרתי לה, אני מקווה שהיא תהיה בריאה.
וואו. אנשים לפעמים מחפשים תקוות בדברים שאנחנו לא רואים בהם. אנחנו רואים אותם שונה, אבל דווקא אמונה לפעמים זה משהו שהוא טוב, שיכול לעזור.
לגמרי. אתה יודע, אפריקה זה משהו שהפתיע אותי ולא ידעתי לפני, היא מאוד דתית. כמעט כל אפריקאי, שפחות במדינות שאני הייתי בהם, יגדיר את עצמו או מוסלמי או נוצרי, והם הרבה יותר דתיים. ואני חושב שאחד הדברים הזה זה שזה באמת, כן, הם צריכים להאחז באיזשהו משהו, הם חיים הרבה פעמים מהיד לפה, חיים לא פשוטים, והם צריכים הרבה פעמים איזה משהו שיחזיק אותם. אז אני מסכים עם מה שאמרת, כן.
וזה, איזה דתות מאפיינות אותם? גם נגיד שהם מוסלמים, זה כמו המוסלמים שאנחנו מכירים, או שזה שונה?
אני בטוח שיש הבדלים, לא נכנסתי לעומק, אבל בגדול, כן, אותו דבר. אם השאלה היא, לגבי היחס שלהם כלפי ישראלים וכאלה, אז לא נתקלתי אף פעם בשום בעיה, גם במקומות מוסלמים באפריקה. וכולל במרוקו, שאני נמצא בה עכשיו, והיא מוסלמית לגמרי, והיא מאוד דתית יחסית, והם מקבלים פה ישראלים בברכה ואהבה.
ומפרט האור חיים שלהם, הוא משלב גם דברים שאנחנו חושבים שהם עושים, כמו כל הטקסים הפגנים ודברים כאלה, כמו שאנחנו רואים את אפריקה, או שהיא שונה?
קודם כל, חשוב להדגיש, כי זה באמת משהו שאני שומע הרבה, אפריקה זאת יבשת, יש שם 54 מדינות, גם מצרים, גם מרוקו, גם דרום אפריקה, גם קניה, גם סיירה לאון וגם סיישל, כל מדינה שאמרתי עכשיו יש לה את האופי הייחודי שלה, הם לא דומות אחת לשנייה כמעט בכלום, אבל כולם חלק מיבשת אפריקה. יש, כן, יש עדיין שבטים מאוד מסורתיים באפריקה, שזה משהו שפחות קיים ביבשות אחרות, יש שם כל מיני מקומות שכן, עדיין שומרים על כל מיני תקסים שאם אנחנו נשמע להם הם קצת יזעזרו אותנו, יש עדיין שבטים שעושים מעילת נשים, שצדים עריות, שעושים ברית מילה בגיל 13, זה דברים שנחשפתי להם שם, כן, זה עדיין קיים.
ראית זה ממש קורה בפועל? בעיניים שלך ראית ברית מילה בגיל 13?
לא, 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 אבל הייתי אצל שבטים שאני יודע שעושים את זה עדיין.
ומבחינת האירוח שלהם, איך הם מערכים עכשיו בן אדם זר?
זה פשוט היה משהו, זה מבחינתי אולי, אם תשאל אותי מה הדבר הכי מדהים שראית באפריקה, אז זה הדבר המדהים ביותר. זאת אומרת, בכל מקום שהגעתי, ברגע שראו שאני לא משם, שאני תייר, היחס שקיבלתי היה פשוט כל כך מדהים. באמת, פגשתי, הייתי במקומות כל כך עניים, והם עדיין אמרו לי, אנחנו נחלוק איתך את מה שיש לנו, אתה רוצה לבוא לאכול איתנו, כשארוחת ערב זה תפוחי אדמה, ויש להם ארוחה אחת ביום, הם יחלקו איתי איתה, הם יפתחו את הבית שלהם, ישנתי אצל אנשים מקומיים שהתעקשו שאני ישן על המיטה והם ישנו על הרצפה, ולא משנה כמה אמרתי להם שאני רוצה לישון על הרצפה וזה בסדר, הם לא הסכימו. האירוח שלהם הוא יוצא מן הכלל בצורה חריגה.
איך בכלל מתקשרים איתם? הם דוברים אנגלית רובם או ש...
זה תלוי מדינה, באזור שאני הייתי באפריקה, במזרח ודרום היבשת, ברוב המדינות הם יודעים, במקרה שלי נגיד, כן, ברוב המדינות הם מדברים, היו גם מדינות שבכלל לא, נגיד בטנזניה וברואנדה ובמוזמביק, הרבה הרבה פחות, ואז זה בעצם, זה פגע באינטראקציה שלי איתם, זאת אומרת, אני תמיד מצליח לתקשר בסיסי, גם כשאני לא דובר את השפה המקומית, אבל אין ספק שזה פחות הביא אותי לשיחות עמוקות על החיים, כמו שהיו לי בשאר המדינות.
ומבחינת שאלה שאני תמיד אוהב לשאול, מבחינת האוכל, איך האוכל האפריקאי הוא כמו שאנחנו מכירים אותו כאוכל אתיופי או שהוא שונה?
לא, אוכל אתיופי זה באתיופיה, שבאתיופיה לצערי לא יצא לי להיות, אבל יש הרבה מסעדות אתיופיות באפריקה שהייתי אוכל בהם, אז אני ממש אוהב אינג'רה. האוכל באפריקה הוא לא טוב, נקודה. לא טוב. זה אוכל מאוד מאוד בסיסי. מי שמחפש קולינריה שלא יבוא לאפריקה, אולי רק לדרום אפריקה או לצפון אפריקה, אם הוא אוהב אוכל מרוקאי וכאלה. הדבר העיקרי שאוכלים באפריקה המקומיים זה, יש איזה שם שונה בכל מדינה, אבל זה סוג של מי, זה סוג של קמח תירס כזה. זה חסר טעם לחלוטין, זה נראה קצת כמו פירה, הם אוכלים את זה עם הידיים, עושים עם זה כדורים וטובלים את זה ברוטב. אבל זה אוכל נורא בסיסי, אם תשאל אותי מה אוכלים באפריקה, אז אוכלים את זה, את המייז, עם שוויט, עם קצת ירקות, מדי פעם אוף או בשר, לא תמיד, אני טבעוני, אז לא הייתי אוכל את הדברים האלה. ובערים גדולות יש לפעמים מסעדות מערביות, במזרח אפריקה מה שנחמד זה שיש הרבה הודים, אז יש הרבה אוכל הודי.
יש הודים כל העולם, לא להאמין. אני לא מבין מה מחפשים במזרח אפריקה, זה מקום די עני, אז מה...
זה כנראה עדיין יותר טוב מאיפה שהם מגיעים מהודו. עדיין כנראה שיש להם שם עבודה שבהודו אין.
אה, זה מטורף. אז בגלל שאתה טבעוני, אני לא שאל אותך איזה חיות אכלת, כי זה בטח לא יהיה רלוונטי, אבל בטח כן עשית טיול לספארי, או שראית חיות.
כן, עשיתי רשמית ספארי אחד בקניה, אבל מעבר לזה יש הרבה מדינות באפריקה שאתה פשוט... רואה בכל מקום ג'ירפות, פילים, בבונים, קופים, בפלואים, הם פשוט מסתובבים חופשי שם. ועשיתי ספארי אחד בקניה, כן. עיקר הטיול שלי, באופן כללי, הסיבה שאני מטייל, היא אנשים ותרבויות, ופחות אטרקציות. אז כן, ראיתי בעלי חיים גם, אבל פעם אחת עשיתי ספארי מאורגן.
אז אתה אומר תרבויות, אתה מנסה באמת לשאול אותם לעומק של התרבות, ולהבין ולהתחבר לתרבות, או שאתה רוצה רק לחוות אותם מבחוץ?
לא, אני תמיד במדינות מנסה ליצור אינטראקציות עם המקומיים, לשאול אותם על החיים שלהם, אם אני מוצא כל מיני הזדמנויות להתארח אצלם, או לתפוס טרמפים איתם, או זאת אומרת, אני מנסה תמיד להסתכל לתרבות בגובה העיניים ולחוות אותה, ובגלל זה תמיד אני אעדיף אוטובוסים מקומיים ולא אוטובוסים של תיירים, ואם תהיה לי את האופציה, וכיצור כל אינטראקציה עם מקומי שתהיה לי מבורכת מבחינתי, כי זאת הדרך לחוות תרבות. על אפריקה ספציפית, נגיד, אני יכול להגיד ש... הרוב המוחלט של התיירים שפגשתי, זה הרבה פעמים חבר'ה שבאים, עושים איזשהו טיול מאורגן כזה, אוספים אותם מהשדה תעופה בג'יפ, הם נוסעים בג'יפ עם נהג ברחבי המדינה, עושים ספארי, הולכים קצת אולי לחופים בקניה, בזנזיבר, ובטיולים האלה באמת אמרתי, הם פשוט, הם לא חווים את מה שאני חווה, כאילו לעלות על אוטובוס אפריקאי זה חוויה משוגעת במזרח אפריקה, והם לא חווים את זה.
בוא תתאר לי שנייה את החוויה הזאת, כי זה דווקא מעניין.
של לעלות על אוטובוס במזרח אפריקה.
איך זה נראה, איך זה מריח?
כבישים במזרח אפריקה הם באמת חסרי חוקים. אני לא סתם אומר את זה. אין אפילו חוק אחד שהצלחתי לחשוב עליו שקיים, נגיד, במדינת ישראל, ותופס גם שם. אפשר לעשות מה שרוצים. ובאפריקה הם אף פעם לא יגידו, אנחנו מלאים. זה לא יקרה. מבחינתם עוד בן אדם זה עוד כסף. אז הצפיפות באוטובוסים היא פשוט, היא לא נתפסת. עכשיו, במזרח אפריקה התרבותי, וזה פשוט נפוץ ונהוג בכל מקום, ואני חושב שזה אולי האלם תרבות הכי גדול שהיה לי, זה לשבת אחד על השני בתחבורה ציבורית, אנשים שאתה לא מכיר. זאת אומרת, יכול לעלות מישהו לאוטובוס, הוא לא מכיר אף אחד, יהיה תמיד את המישהו שכזה, יהיה את הנהג ומישהו שכזה מכוון את האנשים ולוקח מהם כסף, הוא פשוט תגיד לו, אתה לך תשב עליו, את לך תשבי עליו. אז אנשים יושבים אחד על השני, זה צפיפות שבאמת יכולים להיות 5 מקומות, 5 מושבים ו-13-14 אנשים שפשוט מצטופפים, ואז יעלה מישהו עם 2 עזים, ופשוט ידחסו את כולם בכל הכוח ויעלו אותו ויזרקו אלינו את העזים, ואז רגע ירצה לעלות עוד מישהו עם סק אורז של 25 קילו, אז יגידו רגע תצאו רגע החוצה כולם, יכניסו את הסק אורז, עליו יכניסו את כל האנשים ונמשיך לנסוע שכבר הדלת לא נסגרת, הנהג תוך כדי סק כמו משוגע, תוך כדי שהוא עוקף אופנועים ומסעיות בכבישים השבורים במצב תחזוקתי ממש גרוע, אז לעלות לתחבורה ציבורית באפריקה זה תמיד משוגע, כל הצירה יקפצו מלא אנשים שינסו למכור כל מיני שיפודי אוף או טירס, זה חוויה לנסוע בכבישים של אפריקה, אין מה להגיד. זה אולי לא מתאים לכל אחד, אבל זה חווייתי מאוד.
אז אני מבין שהתיישבו עליך גם.
חד משמעית.
והתיישבת חזרה גם?
חד משמעית, בכל מקום. היו סיטואציות שהייתי יושב מחובק עם 2 התיקים שלי עליי, כשעל רגל ימין יש לי איזה ילד, על רגל שמאל איזה בחור בן 30, ואיזה מאמה ענקית כזאת לידי עם עוד 3 ילדים, מקדימה עז שלא מפסיקה לבכות. זה מה שאומר לנסוע בתחבורה ציבורית באפריקה.
וואו. אז אתה, קטע הזה שהטרדות מיניות או דברים כאלה, הוא לא קורה שם? אני לא מבין, כי אם אתה יושב גבר על אישה או אישה על גבר.
התפיסה של האפריקאים במדינות האלה לגבי מרחב אישי והטרדות מיניות הוא שונה אצלנו. חד משמעית קורה, זאת אומרת, אני פגשתי הרבה בנות שמטיילות לבד באפריקה, גם ישראליות, גם אירופאיות, וקודם כל אני מוריד את הכובע בפניהם, כי זה באמת לא פשוט. כן, התרבות שם מאוד שונה, הן חוות הרבה הטרדות, וכן. באפריקה הרבה יותר נוגעים, כשמישהו מדבר עם מישהו הרבה פעמים מתחיל לגעת בו, וזה נורמלי וטבעי שם, ובתחבורה ציבורית יושבים אחד על השני, וזה בסדר, וזה טבעי ונורמלי שם. אז לפי הגדרות שלנו, כן, זה מאוד מטריד. אם אנשים בארץ היו מתנהגים כמו שמתנהגים באפריקה, זה כנראה לא היה עובר חלק. אבל זה פשוט תרבות שונה, וזה בדיוק מה שדיברתי עליו, שאני מנסה להשתכל גם על הדברים האלה, לא בעין שיפוטית, אלא פשוט ככה הם חיים.
אז אתה באמת מנסה להבין שנייה שאין פה איזה משהו שהוא נגדך, זה ההפך, זה פשוט ככה הם חיים,
לא, ככה לא, הם מתרגלים. ממש לא, ממש לא, לקח לי הרבה זמן להתרגל לזה, אני חושב שזה באמת היה הלם תרבות אולי הכי קיצוני שלי לראות את זה בפעם הראשונה, אבל ככה הם חיים, בסוף, זה מדינות עניות, התחבורה הציבורית שם היא לא איזה משהו מוסדר, זה בדרך כלל אנשים שקונים ון ומפעילים אותו כמונית או כאוטובוס, והם צריכים להרוויח כסף.
אז איך נראה למסע הטיול שלך שאתה עובר בין מקומות, אתה מחפש אטרקציות או שאתה מחפש מסלולים וטרקים?
אני מחפש הכל מהכל, אני נורא נהנה מהכל, זה משהו שכיף, זאת אומרת, אני נהנה להיות בערים גדולות, עיירות קטנות, חופים, הרים, אני באמת מצליח ליהנות מהכל, בסוף מה שעושה מבחינתי את המקום זה האנשים, אני יכול להגיע למקומות מהממים, אבל לא למצוא שם אנשים שנחמד איתם ואני אעזוב מהר, אני יכול להגיע לאיזה חור תחת, אבל להתחבר ממש עם חבר'ה ולהישאר שם המון זמן, אבל אני נהנה בהכל, כן. באפריקה ספציפית, האטרקציות התיירותיות הן נורא, נורא, נורא יקרות, יותר מבכל מקום אחר בעולם. זאת אומרת, כל הטרקים הקלאסיים של אפריקה, הקילימנג'רו והארקניה, הם נורא, נורא יקרים, ולכן מרוב האטרקציות הקלאסיות האלה נמנעתי. כי שוב, בעיקר הייתי שם בשביל תרבות. ואמרתי, אוקיי, אני יכול לטפס הרים יפים באותה מידה בנפאל או בפרו, אז אני אעשה את זה שם ברבע מחיר.
אבל באמת, מה ההבדל בין שתי מדינות? כי אם אתה עובר בתוך אפריקה, אתה למעשה עובר גבולות, אבל זה עניין של שבטים. אתה עובר שבטים, אתה בעצם משנה את התרבות. לא בהכרח מדינות. זאת אומרת שבתוך אותה מדינה אתה יכול להרגיש מעברים שונים.
זה נכון, זאת אומרת גם בתוך המדינה הם נורא מגוונים, אבל לא רק באפריקה, בהרבה מקומות, זאת אומרת, גם בישראל, סל הצפון, סל הדרום, זה תרבויות אחרות מהרבה בחינות. אז גם באפריקה זה ככה, נכון? בתוך המדינות יש הרבה תרבויות, אבל יש גם הבדלים מאוד גדולים בין המדינות, בהרבה הרבה בחינות. יש מדינות מפותחות יותר, מפותחות פחות, מטבע יותר חזק, יותר חלש, האוכל קצת משתנה, התרבות קצת משתנה, השפות משתנות. זה נכון שיש גם גיוון בתוך המדינות, אבל גם בין מדינות שונות.
ואם אתה מסתכל על תרבות מסוימת שהיית אומר שאתה רוצה לגור בה או לחיות בה, יש איזה אחת כזאת?
לגור ולחיות זה קשה. לא מצאתי עדיין מקום שהייתי מעדיף לחיות בו מחוץ לישראל. לא הייתי בשום מדינה שאמרתי פה בא לי לחיות. היו כמה, לא מעט מדינות שאמרתי בכיף אני אחיה פה תקופה. אבל אם אני החליט להשתקע יום אחד, כרגע ממה שראיתי זה עדיין יהיה בישראל. אבל שוב, באפריקה מאוד אהבתי את אוגנדה, מאוד אהבתי את מלאווי, מאוד אהבתי את לסוטו, אבל זה לא מדינות שהייתי מגדל בהם ילדים או משהו כזה.
אז מה כן אהבת?
זה עדיין מדינות עולם שלישי.
מה כן אהבת בהם בסוף?
האנשים, התרבות, זאת אומרת, גם מעבר לזה, גם הטבע בהם מהמם, והם זולות, וכיף לחיות בהם, אבל זאת אומרת, הכי חזק זה היה לי, אני חושב, בשלוש מדינות האלה, באוגנדה, מלאווי ולסוטו, פשוט אנשים מחייכים, אתה הולך ברחוב וכולם עם חיוך על הפנים, ילדים, מבוגרים, הורים, יושבים שם סבים קשישים כאלה שיושבים כל היום על המדרכה, עם חיוך על הפנים, ואתה נכנס לחנות והמוכרת אומרת לך, היי, ויש לך חיוך ענק על הפנים, וזה משהו מדהים, שלא ראיתי בשום מקום בעולם.
זה מדהים, יכול להיות שזה הפרצוף העצוב שלהם, איך תדע, יכול להיות שזה הפוך.
לא, הם באמת שמחים. חייתי איתם בגובה העיניים, הם באמת שמחים.
וואי, זה באמת משהו מיוחד. אז למה אבל דווקא ישראל אחרי הכל? זה אומר הרבה על ישראל, דרך אגב. שאתה עדיין רוצה לבחור אותה כל פעם מחדש.
כן. תשמע, זה גם, זה נושא אחר, המערכת יחסים שלי עם ישראל. יש המון דברים שאני נורא אוהב בישראל, והרבה דברים שאני פחות אוהב, ותכלס זה גם כמו בכל מדינה שאני מגיע אליה. אבל אני יכול להגיד, נגיד, אחרי אפריקה, אחד הדברים שאפריקה נתנה לי, אפילו עד כמה קלישאתי שזה נשמע, אני באמת מרגיש את זה, שום דבר לא מובן מאליו. כאילו, באמת ראיתי עוני מחפיר, ויש לנו איכות חיים מאוד מאוד גבוהה בישראל, אנחנו לא מעריכים את זה ביום-יום, אבל נכון, יקר בישראל, יש יוקר מחיה, נכון, יש בלגן פוליטי, בלגן ביטחוני, נכון, יש קבוצות מאוד מגוונות, חרדים, ערבים, ימנים, קיצוניים, מזרחים, אשכנזים, ובכל זאת, יש לנו איכות חיים מאוד מאוד טובה בישראל. עכשיו, גם בעיקר טיילתי במדינות עולם שלישי, ופחות במדינות מערביות, ואם יש משהו שהבנתי, זה שאם יום אחד אני החליט להשתקע, אני כן ארצה שזה יהיה במדינה מערבית, כי בסוף כן חשוב לי איכות חיים.
ושאתה חושב אבל באמת קדימה, ואתה חושב על להשתקע, אתה לא חושב שיהיה לך קשה אחרי שהיית נווד, ולמעשה אתה כל הזמן רגיל לשנות פוזיציות, אז אתה יכול לדמיין בך סיטואציה שאתה תהיה קבוע במקום אחד?
כן ולא, כמו שאמרתי בהתחלה, אני מתכנן צעד אחרי צעד, ואני לא באמת יודע מה צופן לי העתיד. אני לא חושב שאני אטייל ככה כמו נווד כל חיי, כנראה שזה לא יקרה. אני כן, אחד הדברים שאני אומר בוודאות, אני תמיד אטייל. אני רואה מה טיולים נותנים לי, הבנתי כמה קל ונוח לטייל ביחס למה שהכרתי לפני, ותמיד, בכל שלב בחיים, אני לא רואה סיבה לא לטייל, גם בתור פנסיונר, גם בתור הורה, משפחה, ילדים, תמיד אפשר לצאת לטיולים. ככה בתור נווד, אני לא חושב שאני אעשה את זה כל חיי. איפה ומתי ואיך אני אשתקע, אם זה יהיה לי קל או קשה, אני לא יודע להגיד. אבל כן, אני רואה את עצמי באיזשהו שלב מוצא את המקום שלי.
זה עכשיו יהיה קצת שאלה של דודה או אימא, מה לגבי אהבה בטיול או התאהבויות? זה הרי טבעי, זה קורה.
כן, זה קורה. האמת שגם ממש לא מזמן כזה שישבתי וחשבתי עם עצמי ואמרתי, בוא, אני באמת מאושר ממה שאני עושה, אבל מה כן חסר לי ומה הייתי רוצה? אז אחד הדברים זה באמת זוגיות, זה משהו שהייתי שמח שיקרה. אבל באופן נורא מודע, אני מבין שבאורך חיים שאני חי כרגע, נורא קשה לתחזק זוגיות. זאת אומרת, זה לא שאני טס, אפילו לא לחצי שנה ואני חוזר, אני טס עם כרטיס one way, ולא יודע מתי אני חוזר, זה נורא נורא קשה למצוא מישהי שתסכים לכזה דבר, אלא אם כן אני בדיוק באותו מיינסט, וזה מאוד נדיר. אז כרגע באופן מודע, אני מתעדף את הטיולים, על פני זוגיות. ואם אני אמצא מישהי שאיכשהו יתאים לאורך חיים הזה ביחד איתי, אז לא יהיה מאושר ממני, וכרגע אני פשוט מתעדף את הטיולים, ואם יום אחד אני אחליט ההפך, שכרגע נורא חסר לי זוגיות, ואני אעשה שינויים באורך החיים שלי כדי להתאים אותם לזוגיות, אז אני אעשה את זה. אבל היו לי, התאהבתי גם במהלך הטיולים, זאת אומרת, היו לי כל מיני מערכות יחסים, קצת יותר קצרות, יותר ארוכות, הייתה אחת שאני ממש מגדיר אותה כרצינית, טיילנו ביחד כמעט 3 חודשים. זה נגמר, זה היה קצת מורכב, אני בדיוק חזרתי לארץ, היא חזרה קצת אחרי, וכשהגענו לארץ הבנו שזה כנראה שיש לזה פחות עתיד. אבל גם זה הייתה חוויה מהממת, ואנחנו עד היום בקשר.
אבל כל הפרידות האלה לא קשות נפשית? שאתה יודע שיש מישהי שיש לו פוטנציאל, אבל אתה צריך לוותר עליו? בשביל להמשיך את ה...
הן מאוד קשות, מאוד קשות, אבל כמו שאמרתי, אין אורך חיים מושלם, ואני עושה את הבחירות שלי, ואני בסוף מתעדף כרגע את הטיולים על פני זוגיות, כן, אין מה להגיד. אין אורך חיים מושלם, לכל אורך חיים יש חסרונות ויתרונות.
נכון, לא, זה אורך חיים מאוד מורכב, כי גם אני חושב שנייה על ההתנהלות הכלכלית, אז נכון שבארץ מאוד קשה גם להתנהל כלכלית, אבל כשאתה בטיול, יש נטייה להתפזר, ויש הרבה מאוד הוצאות שאין לך שאתה חי בארץ, אם זה ביטוח ואוכל ולינה והסעה, איך אתה מתנהל כלכלית באורך הטיול הזה?
אז אני מתנהל נטו על חסכונות, זאת אומרת, אין לי הכנסה כבר יחסית הרבה זמן. הייתי כמעט 2 בקבע, חסכתי המון, כמה שיכולתי, ובין הטיולים עבדתי 5 חודשים באלת וחסכתי, ועד היום נטו זה הכסף שאני מטייל בו, ואני מטייל בזול. אני מגדיר את עצמי, כבן אדם פשוט, זאת אומרת הרבה מותרות שקורצת לאנשים אחרים, באמת פשוט לא עושה לי את זה, אני נורא נהנה מהחוויות והאנשים, ולא כל כך מעניין אותי אם אני ישן בהוסטל או במלון 5 כוכבים, ולא כל כך מעניין אותי אם אני אוכל אוכל רחוב, אני נורא אוהב אוכל רחוב ואוכל מקומי, או באיזה מסעדה פנסית. אז אני חי אורח חיים נורא פשוט יחסית, אני כן בגדול שומר על איזושהי תוכנית של איפה אני הולך לטייל, כדי לראות שאני לא עכשיו מגיע למצב שאני חייב להזמין טיסה ב-$900, ואני תמיד, אני נורא גמיש בזמנים, ואז אני יכול למצוא טיסות נורא זולות כשאני טס, ואני גם הרבה פעמים עושה מעברים מבשתיים. אז בסופו של דבר אני מטייל די בזול. אני יכול להגיד עכשיו ממוצע, טיילתי כבר פחות או יותר ב-40 ומשהו מדינות, אני חי על פחות או יותר 4,000-5,000 שקל בחודש. וזה אורח חיים שנוח לי, זאת אומרת, חברים שלי שאלו אותי איזה יום, אם היית מיליונר עכשיו, היית משלם משהו בטיולים? הייתי אומר מעט מאוד, מעט מאוד. גם אם עכשיו כסף לא היה אישו בכלל, עדיין אני נהנה לטייל ככה באורך פשוט.
כי איזה יתרון זה נותן לך? אתה יכול להתחבר יותר למקום ולתרבות, או שזה פשוט מאפשר לשמוע סטטוס קוו כזה?
קודם כל כן, כשאתה אוכל אוכל מקומי, נוסע בתחבורה מקומית, ישן בהוסטלים, זה הדרך להכיר אנשים, להכיר את התרבות המקומית, או להכיר תיירים, חד משמעית. וכי אני פשוט אוהב את זה. כאילו באמת חשבתי עם עצמי, נגיד כסף לא פקטור, אני מיליונר עכשיו, אני יכול להוציא כמה שבא לי. הייתי משנה מעט, אולי הייתי כזה קופץ בין אזורים בעולם יותר, הייתי פחות מזמין טיסות יקרות וכזה משנה את התפאורה סביבי יותר. זהו, זה אני חושב שזה בגדול מה שהייתי משנה.
עכשיו באמת בא לי עוד לשאול אותך עוד כמה דברים על חוויות מטורפות, כי כאילו זה, אני בטוח שבתוך כמה 3 שנים כבר אתה מטייל, משהו כזה, יש לך עשרות.
פחות אבל משהו כזה.
קצת פחות, אז עשרות, אז באמת בא לי לשמוע עוד קצת חוויות.
אוקיי, אז הייתי בפרו, הייתי בקוסקו, זו עיר מהממת, נורא נורא מתוירת, אבל נורא נורא אהבתי אותה, וכזה חזרתי מטרק והיה אמצע הלילה, טיילתי שם עם ישראלי דווקא, והלכנו כזה, היה איזה 3 לפנות בוקר, טיילנו לחפש משהו לאכול, ואני מוצא איזה דוכן שהכל היה סגור כבר, ואנחנו רואים דוכן צ'יפס, ואני פונה בספרדית לזוג הזה, זוג הזה די מבוגר, שמוכר צ'יפס, מבקש שהם יכינו לנו 2 מנות, ואני רואה שהאימא קמה לתגן את הצ'יפס, ואני רואה שהיא בהיריון התקדם. אני אומר לה, מזל טוב, מדבר איתה בספרדית, שואל אותה איזה חודש היא, אומרת לי שהיא 9, אומר לה, איזה יופי, מזל טוב, שיהיה בהצלחה, והיא שואלת אותי, מאיפה אני? ואני אומר לה, ישראל, והיא, וואו, ישראל, מהמם, קצת הפתיע אותי, כי יש הרבה ישראלים בקוסקו.
באופן יומי, כל יום עשרות.
אז היה, ישנו שם בשכונה שהיא פחות מתוירת בקוסקו, אז אני מניח שהיא רואה קצת פחות, זה לא היה אזור של תיירים. ויכול להיות גם שהיא לא שואלת כל כך מאיפה האנשים. בכל מקרה היא התלהבה לשמוע, ואז שאלתי אם זה ילד או ילדה, והיא אמרה שזה ילד, ושאלתי אותה אם כבר יש שם, ואז היא אמרה לי שלא, שהם מחפשים שם עם משמעות, ושבפרו לרוב האנשים סתם נותנים שמות בלי משמעות. ואז היא שאלה אותי איך קוראים לי, ואמרתי לה שקוראים לי אורי, והיא שאלה אותי מה המשמעות של אורי, אמרתי לה מילוס, האור שלי. והם היו שם, וואו, בעננים, וואו, איזה משמעות יפה, איזה מהמם זה. טוב, ישבנו שם אחרי זה, דיברנו עוד קצת, בסוף החלפנו מספרים.
אני כבר רואה לאן זה הולך.
זהו, שבועיים אחרי זה אני מקבל תמונה של תינוק, והיא כותבת לי, תכיר את אורי.
וואו, וואו.
כן.
וואו, זה מדהים. זהו, עכשיו השארת חותם לכל החיים למישהו.
זהו, חברים שלי אמרו אחרי זה, איזה ילד מסכן, בטח הולכים לצחוק עליו, מה זה השם הזה? כן, פשוט קצת שונה ממה שהם מכירים, אבל כן, אז זה נגיד חוויה שממש ממש נחרטה לי בזיכרון. ואתה יודע, הרבה מהחוויות שנחרטו לי בזיכרון, זה לאו דווקא עכשיו הדברים שאם אני אספר אותם, זה ישיר אנשים פורי פה. זה כל מיני סיטואציות קטנות, אתה יודע, איזה חבורה מגניבה שהכרתי על אי קריבי בהונדורס, וראינו שקיעה מהממת ופתאום ראינו צב ים עולה להטיל ביצים, צבת ים. כל מיני סיטואציות קטנות כאלה שנחרטו לי בזיכרון, כל מיני מפגשים קטנים ממקומיים, המשפחה שגרתי אצלה בזמביה השבוע, והארוחות שאכלנו, והילדה הקטנה שלהם שחיכתה כל יום לחזור מבית ספר כדי לראות אותי. זאת אומרת, גם הדברים הקטנים, זה הזיכרונות שנחרטים בי. השיחה עם הקופאית בסופר שסיפרה לי זה משהו שנחרט לי בזיכרון בגואטמלה. הדברים הקטנים האלה, זה מה שעושה לי את זה.
אז יש לך בעצם פקל שלם של זיכרונות וחוויות, ואיך אתה מתעד ושומר אותו?
וואי, התיעוד זה אחד הדברים שהכי הולכים איתי. אני מצלם, לפני גם 1.5 שנים בערך קניתי מצלמה, ולמדתי לצלם קצת יותר מקצועי, אבל ברוך בורא האייפון, כאילו אני מתעד הרבה. וזה חשוב לי נורא, אני הרבה פעמים מסתכל על זיכרונות, וזה מדהים, כי זה קשה גם לחוות, בסוף זה אורך חיים אינטנסיבי, אני חווה המון המון מקומות ואנשים שכל הזמן מתחלפים סביבי, וזה באמת לא קל לזכור הכל, וזה חשוב לי לזכור, ובגלל זה אני משתדל לתעד המון.
זה מפתיע אותי באמת שאתה לא מנסה להפוך להיות איזה בלוגר טיולים או משהו כזה, כי כאילו זה נטייה, ברגע שאתה מטייל כוח הרבה ונמצא במקומות חדשים, יש פה פוטנציאל.
אז האמת, האמת שלאחרונה אני כן, אני מקדם את האינסטגרם לאט לאט, הייתי עכשיו בארץ בביקור נורא נורא קצר, חזרתי לי 10 ימים לארץ, והביקורות שקיבלתי סביבי היו מדהימות, זאת אומרת גם האנשים שאני מכיר, גם סתם אנשים ברחוב שזיהו אותי, וזה היה לי מבחינתי, אוקיי, אני ממש משפיע על אנשים, ואני נורא נהנה מהתגובות הטובות האלה שאני מקבל, אז כן, אני מעלה כזה הילוך עכשיו באינסטגרם, אבל כן, אני כל הזמן מזכיר לעצמי, אני לא מטייל בשביל האינסטגרם, אני מטייל בשביל עצמי, בשביל מה שזה נותן לי, ועל הדרך אם אני מצליח לשתף את זה עם העולם, ואולי לגעת באיזה כמה אנשים, זה שווה לי את זה לגמרי.
נכון, זה קשה, השילוב הזה קשה כדי אתה צריך לשים את הגבולות.
לגמרי, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מתבלבל, וצריך להזכיר לעצמי, רגע, אתה לא פה בשביל האינסטגרם, אתה פה בשביל עצמך.
אתה מנסה באמת להתחבר אז למקום וחזרה, ולמצוא את הנישה שלך.
בדיוק.
ואיך אתה, נגיד, הזכרת את מוזמביק, שהתארחת אצל משפחה השבוע, איך זה עובד? אתה כאילו משלם להם כסף על האירוח, או שאתה פשוט עושה משהו בתמורה, או שזה
הכל טוב?
מזמביה.
מזמביה, במוזמביק לא יצא לי. אז לא, זה לא יצא לי לשלם, יש שתי אופציות, או שאני משתמש באפליקציה שנקראת Couchsurfing, האמת שלא יצא לי להשתמש בה המון, אני חושב שבכל השנים האלה השתמשתי בה אולי 5 פעמים, שזה ממש אפליקציה שמיועדת למקומים שמוכנים לארח. והרבה פעמים פשוט נטו מסיטואציות, אז נגיד המשפחה הזאת בזמביה, שבאמת נכנסה לי ללב נורא, פשוט הייתי לפני זה במדינה שקוראים לה מלאווי, במלאווי הכרתי מקומית, אמרתי לה, אני נוסע לזמביה עוד כמה ימים, אמרה לי, דוד שלי גר בזמביה, תקשיב, הוא ישמח לארח אותך, וזהו, פשוט דיברה איתו והוא אירח אותי באהבה, נטו, בלי להכיר אותי, כדי שתהיה לי חוויה טובה במדינה שלו, שהוא כל כך גאה בה.
ומקרו אותך, הראו לך מקומות, או שזה היה כזה אירוח?
זה פשוט היה אירוח כיד המלך, זה הרבה פעמים מוגזם ולא נעים לי, הם אספו אותי מהתחנת אוטובוס, לקחו אותי, פינו לי חדר שינה, לקחו אותי לראות דברים ברחבי העיר, לא הסכימו שאני, זאת אומרת, אני מציע כסף הרבה פעמים בדברים האלה, לא הסכימו לקחת לא משנה מה, מה שאני תמיד עושה, המנהג שלי, זה לבשל להם ארוחה אחת, זה ישראלי קלאסי, אני מכין שקשוקה בדרך כלל, באמת שהם לא נהנו מזה בכלל.
באמת?
למה? אני מכין שקשוקה טוב. הם נורא רגילים לטעמים שלהם, אתה יודע, אמרתי, מה שבעיקר אפריקאים אוכלים זה מייז, עם קצת ירקות, הם באמת לא מכירים משהו אחר. אתה יודע, פתאום איזה רוטב עגבניות עם ביצים, הם היו נורא חמודים, הם ניסו להראות שזה טעים להם, אבל זה לא היה להם טעים.
וואי, היית יכול לטבול את המייז שלהם בתוך זה? אז לשלב להם שתי עולמות.
אפריקאים הרבה פעמים קשה להם עם דברים שהם לא מכירים. לא משנה מה הייתי עושה, נראה לי שהם לא יופים על זה. אבל העיקר הכוונה.
אתה לא מרגיש באיזשהו מקום קצת איזשהו בסה בשבילם שהם, אתה יודע, יש להם את החיים שלהם ונולדו שם וסיטואציה שקשה מאוד לצאת ממנה, ואתה, יש לך את האופציה לחזור לארץ ולגור במדינה מערבית.
קודם כל, שום דבר לא מובן מאליו, ואני אסיר תודה. מה שאני עושה, אחוז מאוד קטן מאוכלוסיית כדור הארץ יכולה להרשות לעצמה, לקחת איזה בריק מהחיים ופשוט לנדוד בעולם. רוב האנשים בכדור הארץ לא יכולים לעשות כזה דבר, אבל לא. אנחנו הרבה פעמים באים עם העיניים המערביות שלנו ורואים את האפריקאים ואומרים, אוי, הם כל כך מסכנים והם כל כך עניים, אבל האפריקאים לא רואים את עצמם ככה. תלוי איפה, הייתי במקומות שכן, אבל הרוב הגדול, לא, מאוד שמח ממה שיש לו. ולא, הלוואי והעולם היה פייר יותר, ולהם היה קצת יותר ממה שיש לנו, אבל אם הם לא רואים את עצמם כמסכנים, אין סיבה שאנחנו נראה אותם כמסכנים.
נכון. היה הסיטואציה שרצית אבל לעזור להם, לשפר להם, אתה רואה עוני, אתה רואה קושי.
כן, זה אחד הקשיים באפריקה שמתקשרים למה שאמרתי קודם, שהרבה פעמים אתה הולך באפריקה ואפריקאים רואים איש לבן יש פה כסף. והרבה פעמים, סיטואציה שקראתה לי עשרות פעמים, באפריקה הרבה פעמים קוראים לאיש לבן מזונגו, ואיש לבן בסוואילית, ופשוט הייתי יכול ללכת ברחוב ואנשים היו באים אליי, מזונגו, give me money, בלי להכיר אותי, בלי לדבר איתי מילה. אז יש שם תרבות של אתה לבן, תביא לי משהו, וזה משהו שנורא ניסיתי לא לעודד. אז החוק שלי היה, אני תמיד מפנק נותני שירות, זאת אומרת, המלצר במסעדה, מדריך שהזכרתי או whatever, שהוא עובד, הוא נתן לי שירות, אני תמיד אפרגן לו ותמיד עודה לו על השירות שהוא נתן לי, אבל אנשים שסתם ככה ביקשו ממני כסף, לא הייתי נותן כסף אף פעם, למעט אנשים נכים, ששם באמת עוד אין להם גב כלכלי כמו שיש בישראל, הם לא מקבלים שום קצבה, הם לא יכולים לעבוד, ואם אנשים לא יביאים להם כסף, אז הם פשוט לא יהיה להם אוכל. אבל זה נורא מורכב באפריקה, זה יותר מורכב מיבשות אחרות. כי אתה תביא למישהו אחד סתם כסף, אז כולם ירצו סתם כסף.
נכון. זה מפתיע אותי באמת, אבל שאתה מטייל כל כך הרבה, אבל באסיה עוד לא היית.
הייתי ממש בקטנה, הייתי פעמיים בתאילנד, והייתי במלדיבים, אבל זה לקראת סוף שנה, זה התכנון. לאט לאט.
זה התכנון?
אבל המזרח, שנים כבר שאני חולם על להגיע לאזור המזרח, וגם כולם אומרים לי שאני הולך להתאהב שם, אז בקרוב.
כי באמת כל הקשיים שאתה מציג פה, והמאפיינים של אפריקה, הם פחות קיימים באסיה. אנשים שם גם שמחים והכל, אבל האוכל שם מדהים, ויש לך נופים מטורפים ותרבויות מגוונות ודתות מיוחדות.
נכון.
זה באמת נכון. כדור הארץ שונה. זה פשוט
עולם לגמרי, אחר. לגמרי. אפילו עוד לפני שהייתי שם, אני כבר יכול להגיד ממפגש עם אסיאטים בכל מיני מקומות, אני תמיד אומר, אין, זה נראה לי, עוד לא באמת הייתי שם, אבל נראה לי שזו התרבות הכי רחוקה ממה שאנחנו מכירים.
ממש.
תמיד שאני נכנס לאיזה צ'יינה טאון בעיר גדולה או משהו כזה, אני מסתובב מסביב ואני אומר, מה קורה פה?
וואי, ממש, ממש. ואנחנו ממש מגיעים לקראת סיום. יש לך כמה טיפים למישהו שרוצה לעשות משהו דומה? או שרוצה להיות נווד, או שרוצה לטייל באפריקה אפילו?
זה יותר קל ממה שזה נראה. אני לא חושב שמה שאני עושה הוא קשה. ואני חושב שאם זה החלום, צאו להגשים אותו. אני רואה הרבה אנשים שמונים מעצמם לצאת ולעשות את הדבר הזה מאלף ואחד תירוצים, ושום דבר לא צריך להגביל אתכם. לא צריך הרבה כסף בשביל כזה דבר, בטח לא למי שמגיע ממדינה כמו ישראל. לא צריך להיות נורא אמיץ, יש אלף ואחד סוגים של טיולים, אין דרך נכונה או לא נכונה, אפשר לטייל מהר, לאט, בזול, ביוקר, באזור מפותח, באזור נכשל, שכל אחד ימצא את הדרך שלו, כל אחד יכול להפיק מזה משהו, ואין סיבה לתרץ תירוצים, בכל שלב בחיים, בכל סיטואציה אפשר לעשות ולעשות משהו כזה.
ואיך היית ממליץ להתחיל? היית ממליץ להתחיל דווקא ממקומות שהם יותר קלים כזה, במרכז אמריקה, דרום אמריקה, או דווקא אפריקה, ללכת לקיצון על התחלה?
אני חושב שזה תלוי בן אדם ותלוי מה הוא מחפש, זה לא תשובה נכונה לכולם. אפריקה היא קשוחה, אין מה להגיד, כאילו, באפריקה גם אין כל כך את הביניים, זאת אומרת, או שאתה נורא מטייל כמו כלב, ישן אצל מקומיים, מתארח אצל מקומיים, או שאתה הולך למלונות 5 כוכבים נורא יקרים, הביניים קצת חסר שם, יש שם תשתית פחות טובה למטיילים. אז זה נורא תלוי בבן אדם, אבל שוב, לא הייתי במזרח עדיין, אבל אני יודע ושומע שזה, לתרמילאי מתחיל, זה כנראה יהיה האזור הכי קל. הכי בנוי לתיירות, הכי בטוח, הכי זול.
נכון, כלכלית הוא זול, וגם יש שם תשתיות תיירות נוחות, זה כן נותן לו איזשהו פוש, ואני חושב שפחות גל ישראלים עכשיו, כאילו אני מרגיש שהגל דווקא הוא בדרום אמריקה, זה קצת מקל.
אני חושב שיש ישראלים בכל מקום, אין מטיילים גדולים מאיתנו, אנחנו רק עוד לא 10 מיליון, ואנחנו בכל העולם בגדול, חוץ מאיזה כמה מדינות מוסלמיות, שלא מקבלות אותנו, ותמיד גם איפה שיש ישראלים וגם איפה שאין ישראלים, אפשר לברוח מזה, אפשר להיכנס לזה, וגם צריך לזכור, יש ישראלים ויש ישראלים. זאת אומרת, היה הרבה פעמים שהגעתי למקומות, ואמרתי, זה too much בשבילי, והיה הרבה מקומות שפגשתי ישראלים מדהימים ומהממים.
זה תמיד עולה לי השאלה, למה דווקא אנחנו מטיילים כל כך הרבה? מה גורם לישראלים ללכת לשרוץ ולראות עולם, ולקחת את הדבר הזה בידיים?
אני באמת חושב שאף אחד לא מטייל כמונו, זאת אומרת, ביחס למספר שלנו, אין תרבות שמטיילת ככה. אני בטוח שהצבא זה אחד הגורמים לזה, אני בטוח שזה גם משהו תרבותי, יצא לי לפגוש הרבה פעמים ישראלים שמטיילים, כי כולם מטיילים, לא כי הם נהנים מזה, לא כי הם מבינים למה הם עושים את זה. אני בטוח שזה צבא, אבל זה חלק משמעותי, אין הרבה מדינות היום בעולם שהצבא הוא חובה, גם לבנים, גם לבנות, לכזאת כמות זמן. כנראה שאנחנו צריכים את החופש הזה אחרי.
למרות שהיום הצבא כבר הפך להיות משהו ש 50-50 בערך, זאת אומרת שלא כל הישראלים עושים צבא, אבל עדיין הרבה מאוד מטיילים. אבל אני חושב שבאמת הלחץ שיש בארץ.
אולי זה גם הלחץ, אתה צודק, זה גם אחת הסיבות. זה אחד הדברים שכשאני חוזר לארץ אני כל פעם נורא מרגיש, את הלחץ הזה, שזה אחד הדברים שקשים לי בארץ. כן, יכול להיות שזה אחת הסיבות.
אין לך לחץ באמת מהבית, שכזה דוחף אותך, דרך תעשה תואר, תעבוד, תעשה את המסלול הקבוע?
אני חושב שהכנתי את ההורים שלי ואת המשפחה שלי די טוב. מגיל קטן שמו שאני תמיד אומר, אני שם סימני שאלה, אפשר הרבה אנשים שמים סימני קריאה. מגיל קטן אמרתי כאילו, אני לא יודע אם בא לי לגור בארץ, אני לא יודע אם בא לי ללמוד, אני לא יודע אם בא לי להתחתן, אני לא יודע אם בא לי ילדים, אני לא יודע אם בא לי מקצוע מסודר, לא יודע. הטיולים האלה מבחינתי זה למצוא תשובות לשאלות האלה שלחלקם, אני יכול להגיד שדי מצאתי תשובות. אז אני בטוח שהיה יותר נוח להורים שלי אם הייתי עכשיו באמצע תואר או עובד או גר לי אדם או משהו כזה. אבל מצד שני הם גם רואים כמה טוב זה עושה לי, אז לא, הם רואים שמצאתי את הדרך שלי והם זורמים על זה.
זה הכי כיף בעולם, שיש תמיכה גם מהבית, וזה לך את החופש שלך לעשות הכל בראש שלם. אז אנחנו מגיעים ממש לסיום, יש לך איזשהו משפט אחרון שאתה רוצה להגיד למטיילים באופן כללי או למטייל לסולו?
לכו אחרי החלומות שלכם, אם אתם חולמים לעשות משהו, החיים קצרים מדי בשביל לספס את זה. לכו אחרי הלב שלכם.
לגמרי, לגמרי, וזה יכול להגיד שזה באמת פותח הדלתות, שאתה רק יוצא להזדמנויות ומנצל אותם, דברים טובים קורים בדרך.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אז אורי, תודה ענקית, היה מעולה, ואני שמח שככה הצלחתי למצוא זמן בכל המסעות שלך, עכשיו שאתה במרוקו ובדרך לעוד יעד מיוחד, ויאללה, אולי נשתמע בהמשך, נעשה עדכון, אחרי שתהיה במזרח או באירופה.
איזה כיף שהערכת אותי, תודה רבה, נהניתי בטירוף, וכן, יאללה, נדבר עוד שנה, נראה איפה אני נמצא.
אז מה היה לנו היום? אורי לקח אותנו, הישר למסעות האישיים שלו, הראה לנו את השקפת העולם המיוחדת שלו, ולימד אותנו שגם לעשות משהו שונה זה בסדר. יש מלא דרכים לטייל, ויש מלא דרכים לראות עולם, וכל אחד מוצא את הנישה ואת הדרך שלו, וכשאתה יוצא מהאזור נוחות שלך, אתה מגלה ומוצא דברים חדשים ומרתקים, אפילו זוכה לכך שיש ילד עכשיו שנקרא על שמך. אז מברוק. אנחנו היינו מטוסי נייר, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, באינסטגרם, בספוטיפיי, בכל מקום שאתם רק רוצים, פפרסלנס פודקאסט, תעשו לי דירוג, לייק, שיתוף, הכל, אוהב אתכם, ויאללה, נתראה בפרקים הבאים. ביי מטיים.